ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השיחה באמת מורכבת, גם לא קצרה, למרות שיש כמה וכמה נושאי משנה, אבל הוא התחיל מהמילה הראשונה ומסביב לה הוא בנה את הכל. ויקחו לי תרומה, אמרו אבותינו, שלוש תרומות כאן, למרות שכתובה רק תרומה אחת, אבל חכמים אמרו שיש שלוש בחינות. יש תרומת הדנים שהייתה חובה, בקע לגולגולת, זה כמובן מתייחס למה שיש גם בפרשת כי תשא, תרומת מחצית השקל לקורבנות ציבור, שגם היא הייתה חובה, על זה בעזרת השם נדבר בשבת שקלים, השנה זה חל בשבת פקודי, ותרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד, שעליה נאמר, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. זאת אומרת שמה שמדברים אצלנו על תרומה שיסודה בנדבה, זה התרומה לבניית המשכן שאיננה חובה אלא לפי רצון הלב. הדגשה על נדבת הלב מתייחסת במיוחד לתרומת המשכן, ואילו התרומות האחרות באות חובה. אז למעשה תרומה וחובה זה לא בדיוק אותו דבר, כי תרומה זה אשר ידבנו ליבו, וחובה זה מה שחייב לעשות את זה. מושגי הנדבה והחובה הם מושגי היסוד בעבודת השם, ומשמשים אף בענייני תפילה. נקודת המוצא היא כמובן מה שיש בפרשה שלנו, אבל אנחנו מכירים את זה בכל מיני הקשרים אחרים. על מקור תקנת סדרי התפילה מצינו שתי דעות. רבי יוסי בר חנינא אמר תפילות אבות תקנו, ריש לקיש אמר תפילות כנגד תמידים תקנו. אמנם על תפילת ערבית נחלקו תנאים, רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות. אכן לשיטת רבי יהושע המתפלל ערבית הרי זו נדבה, דוגמת הדבר שנינו במשנה בראש מסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, ובגמרא שם והרי הם נדבה. דהיינו שנקודות החובה והנדבה הם כותביות, אתה חייב, אתה צריך לעשות את זה, נגמר. אבל יש דברים שאתה לא חייב, ואם אתה לא חייב אז זה בחינה של נדבה. הבדלת המעלה בין חובה ורשות, בין מצווה ונדבה, יסודה בשאלה חלקו של מי גדול יותר, של העושה למרות שאינו מצווה, או של המצווה ועושה. האמת היא שזה דבר שיסודו בכלל בעבודת השם. ישראל נצבו בהר סיני לקיים את התורה, אז אם הם עשו את זה אז הכל הולך בכפייה, הכל הולך בדרגה של צו, הוא חייב לעשות את זה. אז היו שואלים אותנו, אנחנו היינו אומרים, מי שלא מצווה והוא מתנדב מליבו לעשות את זה, אז ודאי שמגיע לו יישר כוח גדול, הוא הרי עושה דבר שהוא לא מחויב בו. לעומת זאת מי שעושה יש לו ברירה, הוא חייב. אז לכן נראה לנו בפשטות שהמצווה הוא בדרגה שהוא חייב לעשות. לעומת זאת, אתה מציע שלא.
המצווה,
כשיש לו
יצר הרע שיבצר לעדו.
בבקשה?
יש לו יצר הרע
שיבצר. אז זה כבר אמרו הראשונים, והגמרא באמת דנה, הגמרא בקידושין, והתוספות, מיד אנחנו נראה, אומרים שלמרות שההשקפה הראשונה שלנו, שמי שאינו מצווה ועושה הוא במדרגה מיוחדת במינה, אבל אם זה לא הולך לו, או אם זה יש לו בעיה, לא, לא, הרי לא מצווה, אני לא חייב, אז אני כאילו עושה טובה, אז אני לא עושה את הטובה הכי בצורה מושלמת. הלשון של התוספות דואג ומצטער, מי שיודע שיש עליו צו והוא חייב לעשות אותו, אז הוא חושש שאם לא יעשה אז זה לא יהיה בסדר, אז הוא דן ומפלפל וכו' וכו'. לעומת זאת מי שלא מצווה אז הוא יכול איכשהו לשאת את הדבר הזה. ובאמת יש ככה בגמרא, ואכן רב יוסף אמר, רב יוסף היה עיוור, אז פטור מהמצוות, אז הוא לא ידע איך להתייחס למצוות שהוא מקיים. האם זה התנדבות או האם זה חובה עליו? אז בשלב מסוים הוא אמר, אביד יום התו לרבנן, אני אתן קידש, אם ישמע שההלכה היא שהסומה חייב במצוות, נגד מחשבתו הראשונה שגדול המצווה שאינו מעושה. ההלכה שלאחר מתן תורה פסקה שגדול המצווה ועושה. לעומת זאת, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. אז למעשה כל מי שקיים את התורה, אנחנו מכירים מה לעבוד, וגם במצוות פרטיות, למשל אברהם אבינו שמר את השבת, יעקב שמר את השבת, אבל הם הרי לא היו מצווים, ומדרכיו של אברהם למדו בניו אבות העולם לעשות ולקיים לפני שהייתה בחינת מצווה. הרי שלגבי האבות גדול המצווה אף על פי הגדול העושה אף על פי שאינו מצווה. נמצא שלדברי האומר תפילות אבות תקנו, יסודה של התקנה בבחינת עושה למרות שאינו מצווה. האבות תקנו תפילה, אם אני עושה את זה מכוח האבות, והאבות הרי לא היו מצווים. אכן, גם אחרי שהתפילה אצלנו הפכה לחובה, נשאר מעמדה של תפילת ערבית האחרונה בתפילות היום מיוחד. הרשות שבה יסודה בבחינת נדבת האבות. זאת אומרת, גם אחרי שאני אומר שיש חובה, החובה של ערבית קיבלו עליהם כחובה, אבל היא לא, יש כמה וכמה ביטויים בהלכה לזה שתפילת ערבית היא בסטטוס פחות מחייב מאשר של שחרית ומנחה. יש יסוד של רשות בתפילת ערבית. אנו רואים את האבות, זאת אומרת כאילו השאירו טריטוריה, לא, כי מה קשה לנו? כשאתה מתפלל ואתה חייב להתפלל, אז התפילה היא מצומקת. התפילה היא יסודה בהתנדבות הלב, במה שיוצא לי מהלב. ואם מחייבים אותי לזה, אז זה לא הכי הכי. אז נשאר לך עוד טריטוריה אחת ששם זה נטו. התפילת רשות זה הביטוי שהאדם מבטא את פניית הלב שלו. אנו רואים את האבות כשורש בית ישראל. במציאות הצומח אנו מכירים את השורש, הגזע, הענפים. אתה רואה אילן, אתה רואה צמח, אז אתה רואה שיש לו שורשים באדמה, יש לו הגזע, ויש לו אחר כך הפירות, הענפים שמגיעים למעלה. הגזע והענפים גלויים לעין, לעומתם השורש סמוי מן העין. אולם למרות זאת הוא העיקר, ממנו מכוח חיים לגזע ולענפים. אין קוראים אבות אלא לשלושה. האבות הם בדרגה מיוחדת במינה, מפני שהם משמשים כמו שורש. מפני שהם משמשים כיסוד לעם ישראל כולו, אחריהם באים השבטים. הוא עשה פה קונץ. שבט זה גם צאצא, שבט ראובן, שבט שמעון, אבל שבט זה גם הענף שיוצא מן הגזע. זאת אומרת השימוש בשם שבטים הוא בהוראות, אתה תולש ענף מן העץ, אז אתה תולש למעשה שבט, שבטך ומשנתך, מקל שאתה נשען עליו, אבל זה גם הצאצא שיוצא מתוך הדברים הללו. אחריהם באים השבטים ואחר כך רבנים בני ישראל. עיקר הברכה הוא בשורש, בדבר הסמוי מן העין. יצב השם את הברכה באסמך. אין הברכה מצויה לה בדבר שאין העין שולדת בו, כי הברכה זה ריבוי. אם אתה יודע בדיוק כמה יש לך באסם, אז אתה רואה נס גלוי. אנחנו לא עושים ניסים גלויים. אז אם אתה לא סופר ואתה לא מונה, אז ההתפתחות היא התפתחות מבפנים, ששם הברכה יכולה לשלוט. ברכת ההתפשטות היא לשורש, ומשם נמשכת הברכה לגזע ולענפים. אכן, עצם מציאותו של השורש הראשוני, של הגרעין הראשון, הוא חידוש ניסי מאת בורא הטבע. יש חוקיות שאתה שותל באדמה, ואתה משקה, אתה מזבל, אז זה החוק שאתה מכיר אותו. מאיפה בא השורש הראשון? מאיפה בא הגרעין הראשון? זה נתון. זה לא, לא אתה אמרת, לא אתה יצרת, אתה גם לא... גנים. יש איזה יסוד גנטי בסיסי. ומאיפה הוא בא? על זה אין תשובה. זה נתון. אני חוזר. עצם מציאותו של השורש הראשוני, של הגרעין הראשון, הוא חידוש ניסים את בורא הטבע. את תופעות הטבע המתפתחות אפשר להסביר על פי חוקים המתגלגלים בתוך הבריאה עצמה. אבל הנתונים הבסיסיים הראשוניים, שאינם תולדה של חוקים, אינם יכולים להיות מוסברים על ידי חוקיות טבעית. הם תוצר מחודש. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. מציאותם השורשית של אבות האומה היא הפלא הגדול של תולדות ישראל. אחרי שיש אבות, אחרי שיש שורש, הדבר הזה מתפתח בדרך הטבע. מחנכים, נותנים, וזה בא הדבר הזה. אז זה הפלא הגדול של תולדות ישראל. מהשורש הסמוי הזה מתברכות כל התופעות ההיסטוריות הטבעיות בדברי ימי ישראל. מכוחו של השורש פועלת החוקיות המיוחדת לעם ישראל. תן לו, יש פה... אני מצטער, יש פה כתב יד גדול יותר. טוב, תחליט אתה. מעמדם השורשי של האבות מסביר את דרגתם המיוחדת בשאלת המצווה ועושה. בהבנת סברת גדול המצווה ועושה כתבו התוספות, לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאין מצווה. המצווה, כאן מה שאתה אמרת, המצווה עומד כנגדו היצר ומסיתו שלא לעשות. אם עשה, זכה במצווה והכניע את יצרו. לעומתו, מי שאינו מצווה, אם עשה, זכה בעשיית המצווה ולא בכיבוש היצר שאינו מנגדו. אין לו תוצאות המאבק שהצליח. לעומתו, מי שאינו מצווה, אם עשה, זכה בעשיית המצווה, אבל לא בכיבוש היצר שאינו מנגדו. האבות שקימו את התורה לפני שניתנה, התעלו למדרגה שהיא למעלה מהבחירה, למעלה ממחירים את היצר, ולכן מבחינתם גדול העושה, גם אם לא היה מצווה, שהרי לדידם לא שייך את סברת דואג ומצטער. זאת אומרת, האבות מקבלים שכר על כל פעם דרגתם, למרות שהם לא היו מצווים. מדוע? מפני שהם לא היו צריכים את אותה מניעה של התנגדות של מלחמת היצר. תופעה מעין זו של ביטול מלחמת היצר ידועה מימות עזרא. בגמרא דרשו על עזרא שברך את השם האלוקים הגדול. מהי גדול? אמר רב יוסף, אמר רב שגידלו בשם המפורש, אף על פי שאין מזכירים שם המפורש מחוץ לעזרה. אז מה עשה עזרא? אכן היה לעזרא מעמד מיוחד. ראוי היה שתינתן תורה על ידו לישראל, אלא קדמו משה. משה הוא אומר, במשה הוא אומר, משה עלה אל האלוקים. בעזרא הוא אומר, עזרא עלה מבבל. העלייה הזאת נדרשת כן גזירה שווה. מעלתו זו של עזרא, מקבילה למשה, באה לו מפני שזכה לבטל את יצרה דעבודה זרה. איך הוא בא? בית ראשון הייתה עבודה זרה, והחריב את הבית. התחיל בית שני, אוי, אמר עזרא, אמרו שהכנסו, עוד פעם התחילו לקרוא לציפור הזה, אנחנו מורחים לעשות לבטל את זה. אז הם התפללו, לא חשוב עכשיו, סיפרו בגמרא, מעניין מאוד איך יצא יצר עבודה זרה, אבל זאת אומרת, יש דרך מיוחדת לבטל עבודה זרה, לבטל יצר על ידי, דרך כזאת היא דרך מיוחדת של מניעת מלחמת היצר על ידי ביטולו. דרגה זו מתייחסת למעלת האבות, כמו שמצאנו באבות, שלא היה להם מלחמה, שלא היה להם מאבק, כי הם לא היה להם את היצר שפיתה אותם. כך גם בימי בית שני, מה שעשה עזרא. מכאן היחס בין עזרא לבין משה. דרגה זו מתייחסת למעלת האבות שעבדו את השם במדרגה שלאחר ביטול היצר. פעולת האבות הנראית לעין ומשתמרת לדורות היא תקנת התפילה. תפילות אבות תקנו. אמנם ישנה דעה שכנגד תמידים תקנו. נמצא שמקור התפילה הוא בקדושת האבות או בתדירות התמידים. את מעלת התדיר, מה זה? התמיד מסמל את הקביעות, אפשר להבין את הטראומה שהייתה בירושלים בזמן שלא מצאו כבשים להביא תתמידים. מה נשאר לנו מזה? מאותה הטראומה? צום של 17 בתמוד. אחת הסיבות של 17 בתמוד זה שבטל התמיד. עד כדי כך כשהיה מצור במלחמת האחים החשמונאים, אז אלה שבחוץ היו מעלים להם את הכבשים, אנחנו באמת נלחמים איתכם, אבל אנחנו לא רוצים להיות שותפים לזה שבגללנו יתבטל התמיד. זאת אומרת, התמיד הוא יסודו של הקביעות המושלמת הזאת. את מעלת התמיד, התדיר, הדגיש המשנה, כל התדיר, התדיר מחברו, קודם את חברו, שנאמר, מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד. הדגשת עולת הבוקר השיר אשר היא עולת התמיד מלמדת על חשיבות ההתמדה והתדירות. לפנינו ההדגשה היא ביחס לקורבנות. אמנם מכאן יש ללמוד על כל דבר שבקדושה, הקדושה התדירית. התדירות מהווה מצע לקדושה, ואלמלא התדירות לא הייתה לקדושה על מה לחול. והנה בגמרא שאלו על תדיר ומקודש. אז אנחנו מכירים את הכלל תדיר ושאינו תדיר, אבל עשויה להיות התנגשות גם בין תדיר ומקודש. איזה מהם קודם? התדיר הוא כאמור זה שקדושתו אמנם הפחותה אבל נמשכת תדיר, לעומתו מקודש הוא זה שקדושתו העליונה מתגלית רק לזמן קצוב ואין יכולה להתגלות בתדירות. התפילה שבאה מכוח תקנת האבות, כל יסודה בנתבת הלב, אין לה קבע, אין לה חובה ואין לה מצווה. ובדידנו תפילת הרשות בערבית שאין לה יחס לתדירות התמידית. תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד תדן ארבעים, תפילת ערבית נגד הקטר החלבים, אבל זה לא משהו שבא בסדר הרגיל. התפילת ערבית שאין לה יחד לתירות התמיד היא המייצגת את הנאמנה של המקודש מכוח האבות, והיא המעולה על התדיר. פרדוקסלית, היו שואלים אותנו, תפילת ערבית היא רשות, מנחה היא חובה, השחרית חובה, אז מה עדיף ממה? מה זאת אומרת, לפי הכלל שגדול המצווה ועושה? אבל יש בתפילה, השאירו איזה טריטוריה שכולה בהתנדבות הלב. תפילת ערבית היא רשות, היא לא תדיר, אבל היא מקודש. למה היא מקודש? כי בה אתה עושה את מה שהלב שלך דוחף אותך לזה, את מה שבא לך מבפנים. יסודה בעולמם של האבות, ששם לא היה מצווה, ממילא לא היה, שם לא היה מצווה, ממילא לא הייתה, סליחה, שם לא היה מצווה, ממילא לא היה מצווה, כי זה הכל בין הדבר. מישור התנדבות זה נשתמר אף אצלנו, כי אין שמורת טבע בדמות תפילת ערבית. בכוונה כאילו השאירו, ששם תהיה תפילה נטו. ואילו, אם כנגד תמידים תקנו את התפילה, הרי לא מודגשת בתפילה קדושת האבות, אלא הרציפות התדירה של הבנים, וכל חיוניותיה של התפילה בשגרה המבורכת, בהליכתה המסודרת, האיטית, הבלתי פוסקת, מדרגה אחר מדרגה בקו ישר. ברוב השנים, כשהשנים לא מעוברות, אז תרומה היא צמודה איכשהו לפורים, בדרך כלל שבת תצווה היא שבת זכור, אז הוא הכניס פה גם יסוד של המלאק. על כל פעמים כך ביטף רצה דיקה לב, זו הייתה שנה פשוטה. הדגשת הקשר של האבות רמוזה במגילת אסתר. המלאק הוא שורש שרע, ויש לו יחס אל זרע האבות, זה הרי כתוב מפורש בתורה, שהמלאק היה הנכס של עשיו. גם חז"ל סיפרו איך שהיה תמנע את הפילגש שרצה לשרת את האבות וכו'. וכדי להתמודד עם שורשיותו, נזקק היה מרדכי לא רק לכוח של ענפים, של הצאצאים. אנחנו מכירים שמרדכי במסגרת המאבק שלו עם המלא, עם המן, הוא כינס את הילדים, את כל התלמודי תורה, הוא צריך את הענפים, הוא צריך את השורש, את אלה שמתענפים מזה. אבל היה צריך גם את השורש, אל האב לכוח של האבות, לבחינה השורשית. אנחנו מכירים בחז"ל מרדכי רץ למערת המכפלה, העיר את האבות. מה קורה פה? הוא אומר, יש פה מאבק על כלל ישראל, יש פה מאבק על כל ההיסטוריה, על כל הקופה. אני לא יכול להסתכל, אני מוכר לגשת לשורש. ובכן, הסבר עמוק. דרך כלל אנחנו מפרשים, אברהם, מרדכי היה צריך לגייס את האבות. הוא היה צריך לגייס את האבות כי המלחמה הייתה על השורש. ובשורש האבות הם השורש. אז הוא היה צריך לבחינה השורשית, ולכן באה הדגשה במגילה, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. לכאורה, על פי כללי התחביר, היה צריך התואר יהודי לבוא בראשונה, כי הגיד להם אשר יהודי הוא. אלא שבא השינוי בכדי להבדיד כי הוא יהודי, מכוח שורשיותו, ולא רק מצד היותו צאצא ליהודים, לעבוד בהתמודדות עם המן. עם שורש הרע ניצב מרדכי היהודי השורשי. קדושת האבות וקדושת ישראל מקבילים לקדושת שבת ויום טוב, לקדושת המשכן והמקדש, למעלת השורש והענפים, ומתייחסים לחלוקה בין תדיר ומקודש. החילוק בקדושת הנפשות חוזר אף בחילוק שבקדושת הזמן ובחילוק שבקדושת המקום. השורשי, הבסיסי, הראשוני, מוצאו מהבלתי טבעי, מהקדושה העליונה, דרגת המקודש, מכוח השורש. מהנקודה הראשונה מתפתחים בצורה תדירית על פי חוקים טבעיים הענפים. נמצא שהאבות הם השורשים, הם בדרגת המקודש, וכאצאיהם הם שהם הענפים, הרי הם בדרגת התדיר. מקור מעלתו של התדיר הטבעי במקודש הניסי, כשם שהבנים מוצא מאבות. אחרי שיש אבות, אחרי שיש בסיס, אז הדבר מתפתח. אז אמרנו שהבסיס, האבות הזה, זה בא ממקום שאין לי הסבר, זה נתון. אבל הוא אחר כך מתפתח ועושה את כל הדברים האלה. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד, עילויה של עולת השבת המתווספת על מעלת עולת התמיד, היא שמקנה לשבת את מעמד המקודש לעומת מעמד התדיר של עולת התמיד. ואכן שבת היא מדרגת שקביעה וקיימה מששת ימי בראשית. אין ישראל שותפים בקדושת השבת. קדושתה של השבת היא הקופסה השחורה, היא משהו הבסיסי שממנו הכל מתפתח. דהיינו קדושתה ראשונית שורשית. מעלתה זו של השבת עשויה מחמת סיגובה להיות מחוץ לגדר תפיסתם של ישראל. מחר איך אנחנו מברכים? ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. למה לא מקדש ישראל והשבת וראשי חודשים? מכיוון שהשבת היא נתון בסיסי, היא באה לעולם כשורש. אמנם התורה אמרה ושמרתם את השבת כקודשי לכם ודרשו היא מסורה בידיכם, שיוכלו ישראל להיכנס לקדושת השבת, דהיינו שתהיה התייחסות בין קדושת ישראל לקדושת השבת. אכן לצורך זה כורכת התורה את השבת ואת המועדים כאחד, ועשתה לידי כך את השבת לתדיר לעומת המועדים. איך כתוב שם? מועדי השם אשר תקראו אותם נקראי קודש, אלה הם מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת. ביחס למקראות אלה הפכה שבת לבחינת תדיר והמועדים לבחינת מקודש. לבחינת התדיר שבשבת יש לישראל הבנים שקדושתם תדירה מבוא להיכנס לשבת. אולם עליבא דאמת השבת מקבילה בקדושתה לקדושת האבות, והבנים ישראל הבאים מכוח האבות מקדשים את הזמנים. מקדש ישראל והזמנים, ישראל קדשינו לזמנים. מכיוון שקיימת קדושת הקביעה וקיימה בזמן ביום השבת, אפשר להמשיך ולייחס קדושת שבת, קדושת זמן, אף למועדים. מקבילים הדברים לכוח השורש המתגלה בענפים. יש בסיפור החסידי דברים עמומים על החתונה באוסטילה. זו חתונה גדולה שהרבי מאפטה, שהיה זקן האדמו"רים בתקופתו, הסיע את לכדתו, והיה שם דיונים על כל פעם התכוננו להיות שם דיונים על הזרם הפשיסחאי, שהיה חשש שאולי הוא קצת פורץ גדר וכו' וכו'. על כל פעם דיברו שם שבחתונה הזאת יבואו חשבון. הרב פישר שלח את החידושי ערים שיגן על השיטה וכו', אז זה לא נוגע לענייננו, אבל הסיפור שהרב מאפטה אמר דברי תורה, ומה היה דברי התורה שלו? ויום השביעי משבר ואומר מזמור שיר ליום השבת, לפי כך יפארו לאל כל יצורה, לפי כך זה הנמקה. כיוון שיום השביעי משבח ואומר, מה זה לפי כך? למה לכן כל יצורה? יש שבת ויש ישראל, למה יש פה הנמקה כזאת? אז הוא אמר, הפער בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהאדם לא יכול ללכת לדבר לקדוש ברוך הוא. כיוון שיום השבת משבח ואומר, אז האדם תופס טרמפ על השבת, בלשון בין כוכבית של ימינו, נאמר תחנת נמסר. יש פער, מרחק גדול בינינו ובין הכוכבים. אז אתה בונה בחלל איזה תחנת נמסר, ועד אליה אתה יכול להגיע, ומכיוון שאתה מגיע אליה, משם אתה יכול להמשיך להמריא. אי אפשר, בגלל הפער בין הבורא לבין הברואים, אי אפשר בכלל להתפלל לבורא. אבל מכיוון שיש שבת, ויום השביעי משבר ואומר, לפי כך, לכן יכולים כל יצוריו גם לומר דבר כגון זה. זה הדגשה של המיוחד שבשבת, שהיא נתון. כן גנטי, משהו שורשי, מה שהעבוד בהיסטוריה, שבת הוא גם כן כאילו בזמן. כיוצא בדבר, אב בצמד משכן ומקדש. תרגומו של אוהל מועד, משכן זימנה. המקדש לעומת זאת מכונה בשם בית עולמים. דהיינו הוא לא קשור לזמן. עולמים הכוונה היא שהוא פורץ את גבולות הזמן. ובגמרא, אשכחן מקדש דיקר משכן ומשכן דיקר מקדש. זאת אומרת, יש חילופים של, זה לא חתוך שמשכן הוא תמיד זמני ומקדש הוא תמיד בית עולמים, זה קרוי כך וקרוי כך. משמעות חילופי השמות היא שבמשכן תמונה בצורה סמויה קדושת המקדש, למרות שהמשכן הוא זמני. וכשם שבמקדש נמצאת אמנם באסתר בחינת המשכן, לגילוי בחינות מתחלפות אלו יהיה זמן קבוע. זמן קבוע הוא לבחינת האסתר שתתגלה, זמן קבוע לראוי להתגלות כמה יישאר באסתר. כל עוד שימש אוהל מועד את עבודת השם, הייתה שלטת בבחינת המקודש, והיא שלטת בגלוי לעומת בחינת התדיר שהייתה באסתר, שהרי שוברה של התדירות אוהל זמני בצידה. כשאתה אומר אוהל זמני, אז אתה אומר זה לא יהיה תדיר, אבל התדיר הזה הוא נסתר, ואילו מה שנבנה מאז שנבנה בית עולמים שימשה בחינת התדיר בגלוי, ומלאת המקודש הייתה באסתר. דוד ביקש לבנות בית עולמים, מכאן פנייתו לנתן הנביא, ראה אנוכי יושב בבית האלוהי הרזים וארון האלוקים יושב בתוך העירייה. זה סתם סיפור מעניין מאוד, מיוחד במינו, שדוד פנה אל נתן במשאלה מאוד אלגנטית. אני בניתי לבית, אחד ההסברים מזמור שיר חנוכת הבית, על איזה בית? הרי את המקדש הוא לא ראה, הוא לא בנה חנוכה. אז כמובן ההסבר הרגיל אם הוא לא יכול להיות שותף במקדש, לכל הפחות הילדים שלו יבנו את זה, והוא יחבר איזה שיר ששר ישיר דוד עליו השלום, שהיום לא חי, הנה הוא חיבר לנו גם מזמור. אפשרות אחת, אפשרות הרבה יותר פשוטה, מזמור של חנוכת הבית, חנוכת הבית, הבית הפרטי שלו. אז הוא אומר לנתן, תשמע, יש לי בית, צריכים לדאוג משהו לבית מקדש. אומר לו נתן, יופי, כל אשר בלבבך לחסה. אז הנביא נותן לו עידוד. בלילה בא לנתן גילוי נבואי, ולולך תגיד לדוד לא. הפשט הכי פשוט הוא שנתן אמר בבוקר את התשובה מכוח היותו איש, מכוח היותו סתם יועץ, מכוח היותו ידיד של הנביא, של המלך, והוא אומר לו את זה. בלילה בא אליו נבואה, זה כבר על תודעה. זאת אומרת, הנביא כמובן לא יתבייש לומר, יש לי עכשיו גילוי. זה לא קושי על הנביא, כאן הקדוש ברוך הוא אמר לו וכאן הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. על כך השיב לו נתן, כל אשר בלבבך לך עשה כי השם עמך. דיינו, גם נתן בדרגתו האישית סבור היה שהגיע הזמן לגילוי בחינת התדיר. לא אוהל זמני, לא אוהל זימנה, לא דבר קצוב, אלא בוא נבנה בית עולמים. רק בלילה בא דבר השם אל נתן לך ואמרת אל עבדי אל דוד, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים בעד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, וכימותי את זרעך אחריך, הוא יבנה בית לשמי. אמנם בזמנו של שלמה, כשנתמלה דיסקוס של לבנה, דיינו 15 דורות מאז יציאת מצרים, דקאי מסיעא רבה שלמותא, הירח היה מלא 15, ובא שפע רב בגשמיות וברוחניות, אגב הוא כאילו מסביר מדוע שלמה זכה לזה, גשמיות וברוחניות על כלל ישראל, אז הגיע הזמן לבניית בית עולמים. דרגת המקודש היא ששימשה באוהל ובמשכן הארעיים, כשמסיבת דרגתה אי אפשר היה לה להתמסד בקבוע. פרדוקסלית, מה אתם עושים? לא יכול להיות.
מופיע פה על בניין המקדש, המשכן,
המקדש
חלוקים
מונעים מצוות. כשמסיבת דרגתה, יכול להיות. לא, לא, לא. לי יש. אז חסר לכם או לא?
חסר. בין עמוד ה' לפה. אולי הפה. כן, כן. מה עמוד ה'?
אז אולי במדורה, לא לא במדורות האלה, זה אותיות קטנות, יש פה שני חלקים, זה ההמשך של הדבר הזה. בבקשה?
נאמר פה שזה אותו דבר, זה צילום, זה פשוט קטן וגדול בכל דבר.
אני שניתי את זה מן המודפס שלפניי. טוב, יש שתי שורות שחסר פה. כשביקש דוד להנציח את בחינת התדיר, הודיעו נתן הנביא שדבר זה יעשה רק על ידי זרעך אחריך. רצף השושלת התדירית, הענפים היוצאים מהגזע, אתה לא תבנה, זה זמני, אבל הילדים שלך ימשיכו את הדבר הזה. שתי התשובות של הנביא אפן מתייחסות לשניות האמורה. בפנייה הראשונה אל נתן הייתה תשובתו בבחינת התדיר, לעומת התשובה לאחר ההתגלות בלילה שבבחינת המקודש, החיזיון הנבואי המיוחד. על בניין המשכן, וכאן אני מגיע, על בניין המשכן, כאן אנחנו עולים על העגל, על בניין המשכן המקדש חלוקים מוני המצוות. האם למנות את יצירת הכלים כמצוות בפני עצמם, או שיש לראות את כל המערכת כמצווה אחת? המכירים, איך נולד ספר המצוות לרמב״ם? הרמב״ם החליט שרוצה לכתוב, מה? מצים? הרמב״ם החליט שרוצה לכתוב ספר על כל התרי"ג מצוות. אז הוא חשב שיש לו באיזה מקום שהוא רשימה, התחיל לחפש, לא מצא עד ימי הרמב״ם מי שעשה רשימה מדויקת. מחלוקות. אז הוא אמר, דבר ראשון לכתוב ספר שיגש כל המצוות, אני מדיין בליבי לכל אחד סבי. אבל מה הרשימה? אמר הרמב״ם, נעשה ספר מצוות ונפרוט בחלקו הראשון מה הכללים. מצוות משכן שיש לתן בפרשה, האם היא מצווה אחת כוללת ארון, שולחן, מנורה, מזבח וכו' וכו', או שכל אחד זה מצווה בפני עצמו, וכיועץ בזה בהרבה הרבה פרטים אחרים בדבר הזה. אז כשהרמב"ם מנה את זה, אז בספר המצוות שורש העשירי כותב הרמב״ם, אין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן התכליות. זאת אומרת, דברים שהם רק אמצעי, צריך לעבוד במקדש. כדי לעבוד במקדש צריכים כך וכך כלים. אז כל אחד ואחד מהכלים הוא חלק מן המצווה הזאת. דהיינו שאין למנות את ההקדמות שהן משמשות רק כהכנות לתכלית המצווה. ובשורש י"ב כתב שאין ראוי למנות את חלקי המלאכה והמלאכות שבה הציווי בעשייתם כל חלק וחלק בפני עצמו. על סמך הנחותיו אלה כתב הרמב״ם מהי המצווה? שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו תהיה ההקרבה והברת אש התמיד, ואליו תהיה ההליכה ועלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. זה הכלל כלל מינים רבים, והם מנורה ושולחן והמזבח וכו'. נמצא שכל המורכבות של עבודת המשכן והמקדש יש לה תכלית אחת, שהרי היא מנויה לשיטת הרמב״ם כמצווה אחת, אלא שבהגדרת המצווה הזכיר הרמב״ם שתי מגמות לתכלית הזאת. אחת לעשות הקרבה ועבודה, ואחת ללכת לשם ולהיראות. ההקרבה גם היא ניתן לה פומבי, יש בה, גם אם ניתן לה פומבי, יש בה... הרב מושך פה ממש לכיוון רב חיימי, על שני דינים. מהי התכלית של המקדש? אז הוא אומר, מהרמב״ם יוצא שהתכלית היא להביא קורבנות ולהיראות במקדש. אבל העבודה של המקדש היא גלויה, אבל יש בה יסוד צפון. כי כתוב ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם. צפונה, הפשט הוא באמת בצד צפון, אבל גם הוא צפון. יש בחז"ל, אנחנו אומרים בתפילה פסוק בפני עצמו, מי שאומר את הפסוק הזה צפונה לפני השם, הוא יורד לסוד של הדברים. ובמדרש חז"ל על הסתר שבירך ובצפון, על ירך המזבח צפונה, זאת אומרת הצד הזה הצפוני. ומאידך עלייה לרגל וראיית פנים בעזרה, גם היא עם כל יסודה בנגלה ובנראה, הרי בעומקה יש דבר סתר הגנוז ונעול. על עולי הרגל דרשו חז"ל מה יפו פעמייר בנעלים בת נדיב. הפשט הפשוט הוא, הפשט הכי פשוט בשיר השירים, הוא רואה את הרגל, מה יפו פעמייך בנעלים. זאת אומרת, הנעל היא נועלת. אגב, כל דבר שנקרא, שנועל נקרא נעל. כתוב במגילת רות, בקניין חליפין, שלף איש נעלו. אנחנו רואים, יושב בית הדין, רוצים שם לעשות קניין החליפין הזה, חולצים נעליים. ואם יש לו נעל גבוהה, סיפור, לחסות נעל זה, זה נשמע לא אסתטי, לא אלגנטי. מי אומר לך בכלל זה נעל של רגל? אולי זה נעל של יד? אולי זה כפפה? אם אתה אומר נעול, זה הרבה יותר אלגנטי, הרבה יותר פשוט. אנחנו בקניין חליפין היום נניח בנישואים, אז הרב מוציא מטפחת, יש אחד שנותן עט, כל מיני, אבל אף אחד לא חולץ נעליים. שלף ישנה לא הרי מכאן למדים, כן? אז בהחלט יכול להיות שהפשט הוא בתי הידיים האלה, הכפפות שאנחנו מכירים, היה הרבה יותר זמין, אז הוא חלץ את הכפפה הזאת ונתן אותה. אז מה יפו פעמייר בנעלים? הפשט של הנעלים באמת, כשאתה הולך עם נעליים, הרי צריך לעלות להר הבית חלוצי נעליים. אולי הייתה... בבקשה? אבל לא, יכול להיות שאולי היה להם נעליים מיוחדות, לא מאור, שאפשר לעלות להר הבית. היום עמוד על הלכת בנעלי התעמלות ביום הכיפורים. אבל היו פעם שהיו לובשים כן גרביונים כאלה. נעלי בד, נעלי בד נטו. אז מה יפו פעמייר בנעלים בת נדיב? הקדוש ברוך הוא המשורר קורא לאלה שעולים לרגל בת נדיב, ותכף נראה מדוע. והרגל הזאת היא יפה, הרגל זה החפצה של המצווה שאיתו עולים להר הבית. אז על עולי הרגלים דרשו חז"ל מה יפו פעמייר בנעלים בת נדיב. כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. נדיבי עמים נאספו. עם אלוהי אברהם. למה זה נדיב הימים? שנדבו ליבו למקום. אברהם אבינו לא היה מחויב, הוא לא היה מצווה, אבל הוא מעצמו, מההבנה הפנימית שלו, התנדב לפרסם את שם השם בעולם. לכן הוא קרוי נדיב, ואלה שעולים לרגל הם למעשה צאצאים של אברהם. יסודה של מסורת האבות היא בנדיבות הלב, שנדבו ליבו להכיר את בוראו. נדבה זו מעיקר הווייתה בלב, הרי היא נעולה וגנוזה. הדבר הזה שהוא לא מפורסם, הוא לא עבר ממסורת. אברהם אבינו, זה היה לו בפנים בלב שלו. פסוק זה על נדבת אברהם נדרש אף על העלייה לרגל. עצם ההזדקקות לדרשה לפירוש המסתתר מתחת למושג בת נדיב מוכיח שקדושת האבות, במיוחד ביחס לקדושת המקדש, היא בסתר, בגנוז, כאותם שדורשים לאותם שורשים הנעלמים מעיני רואה. הסתר הוא יופיים ותפארתם של ישראל. מה יפו פעמיהם של ישראל, גם אז בפשט של שיר השירים הוא מדבר על הצד האסתטי. הוא אומר, מה יופי יש בדבר הזה? גם כשהם עולים בעסק גדול למקדש, אין לך פומביות יותר גדולה מאשר עלייה לרגל, הולכים, שרים, כמו שנניח המשנה בביקורים מתארת וכו' וכו'. הדיכור הזה כולו חיצוני, אבל יש בפנים הרגשה הזאת שלא באה לידי ביטוי. לראות ולראות הרי זה בנהלים, נעול בנדבת הלב פנימה. זאת אומרת, הנעילה הזאת היא דבר פנימי, שהוא לא ניתן לו ביטוי חיצוני בדבר הזה. כדי לבנות משכן שבתוכו תהיה גנוזה בסתר קדושת המקדש, וכדי לבנות מקדש שבתוכו תהיה צפונה קדושת המשכן, הרי אמרנו שמקדש יקרה משכן, למרות שדרך כלל כשאנחנו אומרים מקדש אנחנו מתכוונים לבית המקדש הבנוי אבנים בית עולמים, וכשאנחנו אומרים משכן אז אנחנו דרך כלל מתכוונים למשכן של העיריות, שעצם הקונסטרוקציה הזו היא זמנית. אצלנו בפרשה מדברים באמת על משכן, אבל איך כתוב שמה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. הרי לנו שעל היסודות של המשכן שהוא זמני גם קראו מקדש, וחיוצא בזה גם בכיוון הפוך. מה הפשט הפילולוגי הזה? היה צורך בקדושת האבות הבסיסית השורשית, היה צורך בבחינת הנדבה, בבחינת גדול ועושה, מפני שלא נזכר לדרגת המצווה. אנחנו נזכרים למעשה במקרא הזה לא כל כך בולט מה קרה מיד אחרי פטירתו של שלמה. באו אל הרחבם וביקשו ממנו להקל את המיסים. מה היה בבית המיסים? העבודה של המקדש ובכלל כל ההתפתחות של הבנייה של שלמה דרשה לחץ לא קל של לעלות מיסים. אז נכון שיש יסוד של נדבה, אבל יש גם יסוד של כפייה. עובדה היא שרחבעם הטיפש לזה, מה הוא עשה שביקש להשקיט את רוח העם? הוא שלח להם את אדונירם אשר על המס. הוא לקח את הדחליל יש לנו כמה דוגמאות למעשה טיפשות כזה. מי שהוא הסמל של מה שאתה רוצה להיפטר ממנו, אז שאלת אדונירם אשר על המס, תסכלו אותו, ודאי אתה הרי סמל של הגבייה. עד באיזה מקום שהוא המשכן, המקדש, גם היה חסר את המומנט של ההתנדבות. אז נכון שבשלבים הראשונים כתוב שם כי בהתנדבתם בימי דוד וכו' וכו', אבל כשהתחילו כל הפעולות הללו, אז באיזה מקום שהוא היסוד הזה של הנדבה הוא קה בבחינת גדול העושה, מפני שלא נזדקק לדרגת המצווה, כל איש אשר יבנו ליבו והרי הוא בדרגת המקודש. לעומת זאת, היה צורך אף בקדושת הענפים, בקדושה נמשכת מהשורש, המסתעף ומתענפת ונשארת תדיר, בבחינה של מצווה ועושה, של חובה כתרומת האדנים. קדושת נדבת האבות הראשונים אחת פעמים מתחברת תדיר עם קדושת ישראל המתמשרת בעולם. עכשיו בואו נראה מה הוא עשה את כל הסיפור הזה. נדבת הלב המודגשת בתורה ביחס לתרועת המשכן, כתוב כל איש אשר דבני לבו, היא רק פן אחד. לצידה למדו חז"ל, רש"י הביא על אתר, על תרומות שאין חובה. אז הפשט הוא ככה, יש דברים שצריכים למחצית השגל. המשנה מדברת על כפייה, על היו פשוט לוקחים משכונות ממי שלא שילם. זאת אומרת, זה היה חייבים לתת. אז איך זה עובד? למה היסוד הזה, זה כמובן שהעסיק אותו. בעומק הדבר, גם באישיות שלו, מצד אחד היה איש הלכה מדקדק בכל מיני דקדוקים שהם חובה, ומצד שני הוא היה כולו אגדה, כולו רוחניאס, כולו דברים מאוד לא מחייבים. איך מקיימים את שני הדברים האלה כאחד? התפילה זה הביטוי הנמרץ לזה. אתה צריך להתפלל בצורה מאוד קצובה, בצורה מאוד זמן קריאת שמה, זמן הנצח חמה. כל היסוד של התפילה הוא מורכב מזמנים. אחת מהביקורות של החסידים על העולם שלפניהם היה שאת הכל הם מקפיאים, שאת הכל הם מכניסים בתוך מסגרת. אז מה היה בצד השני? מה זמן תפילה? מי זמן תפילה? אני חושב שסיפרתי כבר את הסיפור עם רב שלוים אלי איגר, זאת אומרת עם בנו של רב שלוים. רב שלוים אלי איגר היה בנו של רבי עקיבא איגר, והיה לו בן לבלה, האדמו"ר בעל תורת אמת, האדמו"ר מלובלין, חברו הקרוב של רב צודק. והוא סיפר שהוא הזדמן פעם לסבא בראש השנה. אז הוא כמובן בא בזמן לבית כנסת, אבל התחיל לעשות הכנות לתפילה. והתחילו להתפלל, הסבא רבי קבייגר שולח לו, אומר, לבלה, התחילו להתפלל. אז לבלה אומר, אני עוד לא מוכן. בסדר? הגיעו למלך, לבלה, לא מוכן. הגיעו יצר, לא מוכן. הגיעו לקריאת שופר. אז הסבא רבי קבייגר אומר לו, לבלה, תוקעים בשופר. אז הוא אומר, אני לא מוכן. בגיל מבוגר, כשהיה אדמו"ר, אז הוא אמר, איפה היה השכל? סבא רבי עקיבא איגר, רבם של ישראל, קורא לי, הייתי יכול ללמוד אצלו איך תוקים, איך מקרים, רבי עקיבא איגר, תקיעת שופר, והיה לי שכל. ומיד הוא אומר, אבל איפה לוקחים את העזות שבקדושה? איפה לוקחים את כוח הנאורים? שסבא רבי עקיבא איגר שולח לי, ואני חושב שאני לא מוכן ואני לא נכנס. זאת אומרת, בסיפור הזה ישנה הדיאלקטיקה הזאת. חובה או נדבר? איך מרבים את המעגל? איך עושים את כל הדברים כתון אלה? מקדש, כל כולו של המקדש זה לב, וכל כולו של המקדש זה הוא קצור, כך, כך עמוד, כך וכך זה. איך מקיימים את שני הדברים האלה כאחד? על ציר זה, נדבה וחובה, שיש בו מן המתח הדיאלקטי, חרז הרב כמה וכמה יסודות. תפילה כנגד אבות או כנגד תמידים. מצווה ועושה, אינו מצווה ועושה. תדיר ומקודש, קדושת אבות, קדושת ישראל. כל אלה הם דברים שהם סותרים כאילו זה את זה. ואיך מרכיבים משניהם ביחד? קדושת שבת וקדושת יום טוב. השורש והענפים, הניסי והטבעי, משכן ומקדש, גלוי ונסתר. כל אלה איך הם עובדים ביחד? בכל זוגות הצמדים הללו שולט היסוד הדיאלקטי. בצורה אופיינית ניתח הרב את כל אחד מהצדדים, הבליט את צדדי ייחודו, חידד את הניגודים, ולבסוף הדגיש את הניגוד המשלים המאפשר את קיומם של השניים, זה בצד זה. בדרך החריזה של מערכת השניות הזאת שהן בלויות זו בזו ולעיתים מופיעות כנוגדות המשלימות זו את זו, באים גם כמה רווחי משנה אופייני לשמות ראיה, כגון יסוד הנדבה שבתפילת ערבית יש חובה ואף על פי אישור לך עוד מרחב יצירה כולו בנדבה. ההבנה ששתי הדעות בתפילה כנגד אבות או כנגד התמידים נעוצה ביסוד של הנדבה או של החובה התדרית, רמיזה לבעייתיות של חובת התפילה. הבחינות המטאפיזיות של התקופות ההיסטוריות, עידן המשכן ועידן המקדש, וההסברה לסתירה בתשובות של נתן הנביא לתוכנית הבניין של דוד. בסיומה של המערכה בא חילוק מקורי ואופייני, שמה עושה המשכן? המקדש יש לו גם דין של הקרבה וגם דין של עלייה לרגל. חילוק מקורי ואופייני של שני דינים בדברי הרמב"ם בספר המצוות. אלא שאף גישה הלכתית קלאסית זו מאותרת בהסברה פנימית, הוא קיבל את החילוק הזה, אבל הוא אמר רק רגע, היסוד הזה של הבנה עבד הקורבן, היסוד הזה של לעלות, לעשות שימוש במזבח, זה יסוד של צפון, זה יסוד של, שהוא קשור לעולם הפנימי, צפון לפני השם. והיסוד הזה של עלייה לרגל, אז ודאי כל עלייה לרגל היא כולה פומבית, כולם הולכים ביחד, אף על פי כן יש גם בעלייה לרגל דבר פנימי בדבר הזה שגם הוא צפון. ואפי בעלת שתי בחינות, החסוב והגנוז, בעניינו של הבית לעבודת גבוה, וכך נשזר סופו של העיון בראשיתו. זאת אומרת, איך הוא התחיל מתרומה? ואז הוא תפס מהו היסוד של תרומה, איך היסוד של תרומה שכל כולו לב, יש לו גם את היסוד של חובה, ואז הוא גלגל מהמשכן למקדש, ואת כל הדינים האלה ש... התלוו לו בתקועת הדת בצורה כזאת. אז יש לו מצד אחד גם דיון בפרשת שבוע, אבל מצד שני יש לו גם את ההרגשה המיוחדת הזאת במנה של דרכים בעבודת השם, בין החובה, בין אני לא מוכן לתפילה, לא יכול עכשיו להתפלל. אגב, הוא עשה הכנות, הוא היה משמש הרבה בסנדקאות, אבל עד שהוא היה הולך לסנדק אז היה לפנות ערב כבר, הקימו שם בלובלינסק, הרבי עזריאל, ראש הברזל, שהיה הרב ההלכתי של לובלין, אמר שזה לא בסדר. אז הוא אמר, מה אני יכול לעשות? אז הוא הלך לרב צודק. רב צודק כתב תשובה, הוא גם ללובלינאי, כתב תשובה ארוכה, והוא אומר, כפי שהרב הזה יגיד לנו, הוא מתכונן החל מהשמורת הבוקר לברית. אז הוא אומר, כל הזמן, הוא אומר, וזה בוודאי מהודר יותר, זה מהודר יותר שיהיה סנדק, שיש לו את כל הכוונות כדי שיביא את הסנדקאות למיצוי שלו, מאשר שיהיה בבוקר ויקיימו רק את הזריזים מקדימים. הנה עוד פעם דוגמה קלאסית של זריזים מקדימים כיסוד של זה, ויסוד של מהבוקר, הרב הזה יגיד לנו שמהבוקר, אבל יש לו סדר, הוא הולך למקווה, אבל יש לו הולך למקווה, הכל הולך לפי הסדרים, הוא צריך ללמוד נניח את כל הזוהר של הברית כדי שיהיו לו את הכוונות, אז ממילא כבר יוצא לפנות ערב, אז מה הוא יכול לעשות בדבר הזה? איך מקיימים בשביל הדברים? זה דרך בעבודת השם. תודה רבה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.